שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים. אני אגיד, זו סדרה מוגבלת. ללמוד את ספר יונה על 47 פסוקיו, רק 10 שיעורים, זה מבחינת לא תחסום. ואנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא, מה הוא צמצם עצמו, וגם אני אצמצם את עצמי, כי אנחנו לא נספיק לעבור על הכל ב10 שיעורים. צריך לוותר, לדלג, להתעלם בגסות מהמון פרטים, אז אימכם הסליחה. והיום אנחנו רק נספיק 2 פסוקים, אז אני מקווה שנספיק, אני לא בטוח בכלל. אז בוא נראה את זה. אז אני חוזר טיפה על השיעור האחרון, דיברנו על זה שבספר יונה אנחנו לא נחשפים לאינפורמציית רקע. אנחנו לא יודעים מי זה יונה, אנחנו לא יודעים מתי הוא פועל, איך, אלא פשוט השם מדבר אליו. בוא נראה בהתחלה מקור א', ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך נינווה העיר הגדולה. הוא קרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי, ויקום יונה לברוח תרשיש שם לפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשיש שם מלפני אדוני. מה אנחנו כן יודעים? יש לנו רק 3 פרטים על יונה. אנחנו יודעים שקוראים לו יונה. דיברנו על זה פעם שעברה על החיבור למבול. אנחנו יודעים שקוראים לאבא שלו אמיתי. לא יודע מה זה אומר לי. נתון. ואנחנו יודעים שהוא נביא. איך אני יודע שהוא נביא? השם מדבר אליו, נכון. עכשיו צריך לדעת, ופה אני פותח סוגריים, שהנבואה, הטייטל נביא, זה לא עוד טייטל של עורך דין שעבר מבחני לשכה, עורך חשבון, או הייטקיסט. רגע, את אומרת, אנחנו יודעים אולי זה לא כל אחד שאומר שהוא השם דיבר אליו. כן, אתה, טוב, סיפורים זה לא על חשבון הזמן, אז 2 סיפורים, אוקיי? פעם אחת הגיע יהודי לטיש של רבי מאיר גדול בפרמישלן, שהיה לו 10,000 חסידים, יושבים כמה מאות חסידים בפרמישלן, והוא ניגש, כנראה קצת שתה משהו, הוא אומר לו, רבנו, התבלבלת. הוא אומר לו, מה התבלבלתי? אתה לא הרבה, אני הרבה. הוא אומר לו, איפה אתה יודע? הוא אומר, אליהו נביא היה אצלי הלילה, והוא אמר לי שאני הרבה ולא אתה. אמר לו, הכל בסדר. אם אליהו נביא באמת היה אצלך, הוא צריך לבוא ל30,000 חסידים ולהגיד להם שאתה הרבה. אם הוא בא רק אליך, הכל בסדר. אני לא מוטרד, זה סיפור עמוק שאתה לא מעל את עצמך לרבה, הרבה כוחו מהחסידיו. זה הסיפור השני. הסיפור הנוסף, שאתמול ככה תלמיד שלח לי, של רבי יחס מקוריץ, יש לו מהלך יפה על פרשת ויצא, הוא לא יש שם את כל המהלך, אבל בגדול אומר שאדם לא צריך לרדוף ולחפש להיות בעל רוח הקודש ומגידים וכאלה, ממש היה איזשהו יהודי אחד שהתפלל, שיהיה לו רוח הקודש. מתפלל, שיהיה לו רוח הקודש, כתוב במדרש שתפילה עושה מחצה. אז הוא קיבל רק רוח, בלי קודש, אוקיי? טוב, אבל בואו נראה מה הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק ז' הלכה א', מסביר לנו מה זה נביא. מקור ב', מסודי הדת לדע שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצור מתגבר עליו בדבר בעולם. הוא לא נכשל, אלא הוא תמיד, הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה, נכונה עד מאוד, אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס, וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העולם הולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן בתחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולם, מצורה ראשונה, טבוע הארץ, ויודע מין גודלו, מיד רוח הקודש הורה עליו. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמוד שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שער בני אדם החכמים, כמו שאמר בשאול, והתנבאת עימה ונפחתה לאיש אחר. לענייננו זה לא משנה כרגע אם זה הנבואה הראשונה של יונה, או שמה הנבואה במלאכים בית פרק י' זוכרים? הנביא מגת החסר לירובעם בן יואש, לירובעם השני, זה לא משנה, יכול להיות שהיא קדמה לה, להתמודד עם זה בשיעור 9, כאמור. אנחנו יודעים שיונה הוא נביא, כלומר זה הטופ של הטופ, איך אומר, אומר הרמב״ם, הוא מתקדש והולך ופורש, כן, הוא מגיע לפסגת ההשגה האנושית. תפקידו המרכזי של הנביא זה לדבר, להביא לעם השם את דבר השם באמצעות דיבור. לכן בעברית, מה זה נביא? מלשון בורא ניב שפתיים, ניב שפתיים, נביא מלשון ניב, ניב זה היגד, דיבור. ולכן החלוקה שהכוזרי עושה ממנה מטעמים, שיש לנו דומם, צומח, חי, מדבר, מוסיף הכוזרי, יהודי, נכון? אבל בעומק, לפי הרמב"ם, זה דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי, ונביא. נביא זה משהו אחר. כוחו של, אם נגיד בעולם הזואולוגי, יש טורף ויש טורף על, אז יש מדבר, והנביא הוא מדבר על. כן, הוא הטייטל הגבוה ביותר. עכשיו, הכוחו של הנביא מתבטא ביכולת הדיבור שלו.
יהודי על.
כן, יהודי על, נכון, מדייק. כוחו של הנביא מתבטא, מה?
בלעם היה נביא.
זה נושא, האם בלעם עונה להגדרה של הרמב״ם? התשובה היא לא. כן, אז משה, אני אקרא את זה ככה, הכוח של הנביא בא לידי ביטוי בכוח הדיבור שלו. לכן משה רבנו, עליו השלום, אב הנביאים, בהתחלה הוא מסרב. הוא חושש, מה הטיעון שלו? מבחינה רטורית. מבחינה רטורית, נכון? כושר הדיבור שלו מוגדל, כן, כבד פה, כבד לשון, ואיך ישמעאל יפרעה ואני? הרע על שפתיים. זה לא פשוט. אף אחד לא היה רוצה כביכול שרב הקהילה שלו יהיה מגמגם. שזה יכול להיות שהוא מוכשר, שהוא מדהים, רגיש, אבל לשמוע דבר תורה שלו זה לא פשוט. ואני לא מזלזל, פשוט אני אומר, היכולת הרטורית היא משמעותית, בטח לנביא, כמובן, הדיבור הנבואי, זה לא הדיבור שאני מדבר אליכם, כלומר מה שאני מבין עכשיו זה לא דברי נבואה, אוקיי? אבל אני אומר, זה לא משהו רגיל, מרגע שהשם נגלה אל הנביא או על הנביא, או נעמוד על הדיוק הזה, אם זה על או אל, ומוסר לו את התוכן הנבואי, אז הנביא לא יכול לשמור את זה בתוכו, הוא חייב לפרוק את זה, להוציא את זה החוצה, זה לא לפניכם, אבל הנביא ירמיהו בפרק כ', אגב, גם הנביא ירמיהו בהתחלה סירב לקבל את השליחות, בוא נדבר על זה עוד מעט, אז הוא אומר שם בפרק כ' פסוק ט', ואמרתי לו, הזכרנו ולא אדבר עוד בשמו, והיה בליבי כאש בוערת עצור בעצמותיי, נלאיתי כרחל ולא אוכל. הוא מתאר מציאות שיש לו כאילו הר געש, יש לו להבה, והוא לא יכול, הוא לא יכול להחזיק, הוא חייב לצאת לשוק ו... ולהקיא, להוציא את זה החוצה, כי אחרת זה גומר אותו. לכן הגמרא אומרת שנביא שמסרב להתנבא, איך קוראים לו? נביא שכובש נבואתו. הוא כובש נבואתו. כאילו, הוא צריך ממש, מה זה כיבוש? כיבוש זה משהו קל. זה לא פשוט לו. הוא צריך ממש, נכון, נכון, שלא יתפרץ לחוצה. עכשיו, על פנה בכל התנ״ך, אין לנו עוד נביא שכובש נבואתו. הגמרא בסנהדרין דף פ"ט שמביאה דוגמה. לנביא שכובש נבואתו, שהוא מתחייב מיתה בידי שמיים, ומה הדוגמה שלה? יונה, נכון? אבל לכאורה יונה הוא לא הראשון שמסרב, כבר הזכרתי פה שני נביאים שסירבו, גם משה וגם ירמיהו.
מסרב ולכפוש זה לא אותו דבר.
שנייה, אתה אומר דיוק חשוב, עוד מעט תפתח אותו. כי זה חשוב, מה ההבדל בין לסרב? שנייה, אז בואו נראה, לכאורה גם, נכון, אתם אומרים דברים מדויקים, אני אעשה את זה מסודר. לכאורה גם משה וגם ירמיהו מסרבים. שאלה הם מסרבים לנבואה, או מסרבים להיות נביאים, אולי זה חילוק. אז בוא נראה. גם משה וגם ירמיהו מסרבים לקבל את השליחות, אבל יש הבדלים, הם שונים מיונה, אני רשמתי לי שלושה דברים, יכול להיות שתמצאו יותר. ההבדל הראשון, כמו שציינתם, הסירוב של משה וירמיהו הוא לפני קבלת הנבואה. כלומר, אומרים, שמע, זה המינוי, בוא תלך, תהיה, זה התקן, בוא תאייש אותו. לא, 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 לא. זאת אומרת, זה לפני שהם נביאים בפועל. אלא רק בזמן ההתגלות, ועוד לפני שהם לוקחים את המינוי. הם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא, אצל יונה אין פה, יש פה דיסאינפורמציה, אני לא יודע. לא יודע, אצל יונה, לכאורה הוא כבר נביא, מוכר, זה לא הנבואה הראשונה שלו, אין פה איזשהו תיאור של התגלות, ולכן, כשיונה מסרב להתנבא, זה לא כמו משה וירמיהו. איך קוראים לזה בעברית, מה שיונה עושה? מרד. אתה כבר יש לך מינוי. תוציא לפועל את הפקודה, אתה מסרב פקודה. אתה כבר נביא. עכשיו, זה לא שהוא מסרב להתגייס, משתמט מגיוס. הוא כבר בצבא, הוא כבר בפיקוד, הוא במטה הכללי של הנביאים. יש עוד נביאים בזמנו כנראה, אולי הושע, אולי עמוס, אבל יש עוד נביאים והוא כבר מסרב. עכשיו, אני אגיד, יותר מזה, ההבדל השני, בסופו של דבר, גם משה וגם ירמיהו.
זה מילה מעניינת מה שאמרת. יש עוד נביאים והוא מסרב, תביאו את זה לשני.
שנייה, נהדר, 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 אבל אבא, למה אני? למה אני? למה לא היא? למה אני? תבקש ממנה, ההבדל השני, זה שבסופו של דבר, גם משה וגם ירמיהו, אנחנו יודעים מה נעשה איתם. כן? גם משה וגם ירמיהו, הם נביאים, חתיכת נביאים, לא סתם, אוקיי? אולי הם לא רצו בהתחלה, אבל בסופו של דבר, הם מתנבאים, זה דבר השם, כל אמר השם, הם מתנבאים. אבל יונה, כלומר משה וירמיהו אומרים לא, 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 אבל בסוף מיישרים קו, הם לא עושים איזשהו מעשה. יונה, הוא נוקט בצעדים מעשיים. כלומר,
בורח.
כלומר, הוא עושה פה, הוא לא אומר, אני לא מתאים לי, אני לא מתאים, לך להושע, תשאל את עמוס. פשוט קם והולך. כן? הוא חזל אומרים במדרש, בהלקוט שמעוני, אני אקריא לפניכם, זה לא לפניכם, אמר יונה, אלך לחוץ לארץ, שאין השכינה נגלית שם. אני אבח לחוץ לארץ, כן? זה כמו קצת מזכיר את הסיפור של, של אריק שרון, בשליחת התעולה, אומר, דיבור אותו דדו, תעשה את זה, לא, 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 אין קליטה, הוציא את הבטריות מהמם קוף, המכשיר קשר, וזהו, ואין קליטה, אין קליטה, לא, הוא לא סירה פקודה, הוא לא שמע, הוא לא סירה פקודה, הוא לא שמע, עכשיו אתה אומר, אני כבר על הצד השני של התעלה, עכשיו אתה אומר, זה לא, כן, זה מצחיק מצחיק, אבל זה לא מצחיק, אוקיי, ולכן, המדרש תנחומה, אומר מדרש תנחומה, שיונה אמר, הרי אני בורח לים, מקום שלא נאמר שם כבודו. הים זה מקום בלי קליטה. כן, נשים, לא, לא קולט שם ולא זה.
אין הסכם הסגרה עם הים.
אוקיי, הבדל שלישי, ואולי הבדל, אולי הבדל הכי חשוב, משה וירמיהו מתווכחים. משה וירמיהו מתווכחים, הם לא מסכימים, הם אומרים, מה פתאום, השלח נא בעת ישלח, אהרון, אני, ירמיהו... לא רק שהוא לא נותן נימוק, יונה, אלא יונה, תסתכלו מקור ג' מה ירמיהו עושה למשל. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בטרם יצאך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים לצאתך. כן, קראנו את זה בשבת בהפטרה. ואומר, אהה, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. וכולי וכולי, פסוק אחרון, וישלח אדוני את ידו, ויגע על פי, ויאמר אדוני אליי, הנה נתתי דברי בפיך. חיסרון ביכולת הרטורית זה פגם משמעותי, נכון? אבל יונה, מה יונה עושה? אגב, משה הוא נביא הגאולה. ירמיהו? נביא החורבן. מה הסיפור של יונה? אצל יונה אין ויכוח, אין דיבור, מה יש? אין ניסיון להתחמק, אין נסות לתרץ. השם אמר לו יונה, קום אליך נלווה, ויונה מקשיב, כתוב, ויקום. אבל לברוח תרשישה. השם אמר לו, נכון, כתוב, נכון, קום, לך נלווה, ויקום יונה. הוא אומר, כן, אני זורם איתך, הוא קם, ו... אבל במקום ללכת לצפון מזרח, אגב, אם הוא מגעת החפר, שזה אזור, נקרא לזה, הקריות של היום, או עמק ישראל, תלוי, יש מחלוקת, במקום לצפון מזרח, לאן הוא הולך? הוא הולך דרום הערבה, הוא הולך דרום, על היפו, דרום, נכון? אז אולי ההבדל השלישי בין יונה למשה וירמיהו, זה תמצית כל ההבדל בין הנביאים, שדיברנו פה עכשיו. יונה, הנביא שמוגדר בתור זה שכובש את נבואתו, הוא לא מדבר. הוא לא אומר לו בסדר בסדר, הוא לא אומר לו מגניב אני רץ על זה, הוא לא אומר לא, אין מצב, אני מתפטר, תחזיר. הוא לא אומר כלום, הוא פשוט לא אומר כלום, הוא שותק. וזה לא רק כאן, השתיקה של יונה זה משהו שיטתי. לאורך כל הספר, שתיקה הרי זה ההפך מדיבור. אצל מי שהתפקיד שלו זה? לדבר, להביא דבר השם למציאות.
אולי זה סימן שאלה על זה שהוא היה נביא, לעומת משה וירמיהו שהם גדולים כאלה, הוא כאילו הטיל לו על המשימה, הוא לא רצה. לא רק שהוא נביא. מה, נביא לא יודע שבדרך לתרשיש האלוקים איתו?
אתה שואל שאלה, ושתי קושיות לי אליך. אחד, קודם כל הוא בתרי עשר. זה קובץ של נביאים. אבל אני יכול להגיד, אבל אחר כך שמו את זה. אבל אתה, או, אז אתה יכול לומר,
אבל כשהוא רוצה לברוח,
אז אתם מעלים את האפשרות שזו הנבואה הראשונה של יונה, ומה שקראנו במלאכים ב' פרק י' זה הנבואה השנייה. האם זה סביר? יכול להיות, לא יודע, שיעור 9. שיעור 9, צריך להחזיק מעמד, אוקיי? אבל יש בסיס למה שאתה אומר, אבל זה שיעור 9, בעזרת השם. לכאורה, אני אומר, יונה ידבר בהמשך. מתי הוא ידבר, זה יהיה מה שנקרא אחרי לחץ פיזי מתון, מצד המלאכים או מצד רב החובל, ולכאורה, לא לכאורה, השתיקה של יונה היא באמת אחד המאפיינים הבולטים בספר, גם בהמשך האונייה יונה לא מדבר, גם שכל המלאכים... לא, הוא לא יודע מי, אבל עדיין, המלאכים זועקים, מתחננים, הוא לא רק שהוא לא מדבר, מה הוא עושה? לא מתחבא. הולך לישון, הוא נרדם, נרדם, תן לשים את הראש על דיונה. זה לא לנתק את המכשיר קשר. הוא, עזוב, הולך לישון. ובאמת, אפשר בכל הפסוקים שם, שניכר את הירידות אצל יונה, כתוב, וירד יונה יפו, וירד בה, ויונה ירד אל ירקתי הספינה, וירדם, גם וירדם זה אותיות וירד בהתחלה, נכון? רק בסוף, כאשר רב החובל בעצם מתחפש לנביא, ומביא, כאילו, כן, אולי יתעשת האלוהים ולא נובד, כאילו, זה, היית אומר, זה ביטוי של ישעיהו, של, כאילו, של נביא אחר, מיכה אולי, כן? לא, זה רב חובל גוי, כן? שרב החובל אומר לו, בן אדם, מה לך נרדם? הביטוי בן אדם זה מאוד בולט ביחזקאל, נכון? אז דווקא הוא, שהוא מתחפש לנביא רב החובל, הוא אומר לו, קום, קרא אל אלוהיך, כאילו, בלי לשים לב, מה רב החובל אומר ליונה? את מה שהשם אמר לו, קום וקרא אליה, נכון? הרי השם אומר ליונה, קום קרא. עכשיו, מה התגובה של יונה לרב החובל? האם יונה עונה לו? לא! יונה שותק. יונה ממשיך להתנהג בצורה הכי הכי אנטי-נבואית. הוא שומר על זכות השתיקה. ומצינו בפרשנים שלוש גישות פרשניות מרכזיות בדבר השאלה למה יונה בורח מהשם. הגישה הראשונה, זה מובא ברש"י בפרק א', מובא ברד"ק, במחילתא, זה פרק את רבי אליעזר, יכול להיות שבעוד מקומות, אבל זה מה שאני הצלחתי למצוא. והתשובה היא שיונה לא רוצה שנינווה תינצל. הוא יודע שהוא נביא, הוא יודע שאם הוא יביא דבר השם יחזרו בתשובה, ויש לו אינטרס. הוא לא רוצה. אם אנשי נינווה יחזרו בתשובה, זה יעורר קטרוג על עם ישראל, תקופת ירובעם השני. עם ישראל לא בדיוק מקפידים על שתיים מקרא ואחד תרגום, נקרא לזה ככה, אוקיי? ועל עוד סעיפים אחרים מהשולחן ערוך, והוא יודע שיהיה קטרוג, מה, השורים חוזרים בתשובה ואתם לא, אז הוא לא מוכן, אני...
רגע, זה קריאת תיגר על הקדוש ברוך
הוא. לגמרי, 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 אתה צודק 300%, לגמרי, נכון? שנייה, גישה שנייה, גישה של רש"י, אבל פרק ד' ופרק ד' רבי אליעזר, יונה חושש שאם אנשי נינווה יחזרו בתשובה, אז הנבואה שלו לא תתממש, והוא יזכה לתואר, הוא
נביא שקר.
והוא לא רוצה שתפגע ברזומה שלו, במוניטין שלו, וזה הפרדוקס, זה הפרדוקס המובנה בקרב הנביאים, נכון? כי אני אגיד, זה הפרדוקס של הנביאים, בשונה, הזכרת פה את בלעם, בשונה מהנביאים של הגויים, שהכוח שלהם מאפשר להם לחזות עתידות באופן מוגבל, לפי הכוכבים, החרטומים ודברים כאלה. תכלית הנבואה הישראלית, הנבואה של עם ישראל, זה לא לחזות את העתיד, אלא לתקן את ההווה. ושמסתכלים במשקפיים על כל פרק הנביאים בתנ״ך, תפקיד הנבואים זה לא להגיד מה יהיה. התפקיד זה לתקן את ההווה, לא תמיד עוסקים בחטאים, יש נבואות אחרות גם. אבל לתקן את ההווה, תראו מה כותב רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, מקור ד', עיקר מציאות הנבואה במין האדם אינה כדי להגיד עתידות, כמו שיודע זה על ידי קוסמים והחוזים בכוכבים, אבל כדי להגיע האומה בכללה או המין האנושי אל השלמות, לתקן את ההווה. גישה שלישית, מובאת באברבנאל, במצודות דוד והמלבים. יונה יודע שהסיבה שהקדוש ברוך הוא מעוניין שנינווה תישאר בחיים, זה בגלל שהיא בירת ממלכת אשור. והוא לא רוצה שאשור תחרב בגלל סיבה אחת. הקדוש ברוך הוא מעוניין שאשור תישאר בחיים, שנינווה תשרוד, כדי שבהמשך הם יוכלו לכבוש את ממלכת ישראל ולהגלות אותם מארצם. אני מזכיר שלפי מלאכים ב' פרק י"ד, יונה בממלכת ישראל. כלומר, לכן יונה מעדיף שהם יוכלו, שהם ימותו עכשיו בהווה, ולא יחלו את ישראל בעתיד. על כל אחת משלושת הגישות הללו אפשר להקשות המון המון קושיות, גם בפשט וגם בדרש. למשל, לגבי הגישה הפרשנית הראשונה, אברבנאל אומר, זה לא מוכרח במציאות. אולי שישראל יראו שהגויים חזרו בתשובה, אז רק ייתן להם דרייב, רבק, מה הם חזרו בתשובה עם העבודה זרה שלהם, אז אנחנו על אחת וכמה וכמה נזרוק את הבעלים והשטרות ונוכל לעבוד את השם יותר טוב. וגם בלי קשר, נקרא לזה, מה יונה תפחד? שיקטרגו על עם ישראל? כאילו, הוא בחוב של מיליון דולר, עכשיו הוא יהיה מיליון ועוד 10 שקלים? כאילו, מה אתה מדבר? גם ככה עם ישראל במצב קטסטרופלי בעשרת השבטים. כן.
כשהקדוש ברוך הוא אומר לי, אני אלך לנינווה כי אתה ואתה ואליי, זה בגלל שהם לא מתכוונים לקיים מצוות? הרי
שאלה מעולה, אני לא יודע. אני לא יודע, עוד לא הגענו לנתח למה. לא יודע, אנחנו כרגע עוסקים בכותרת הדף, למה לברוח. למה דווקא ננווה, זה נושא אחר.
באיזה שיעור יש תשובה?
אני לא יודע. האמת היא, לא, בשיעור 10. אבל... נכון? אני לא יודע, בסדר. לא, אני אומר לכם, תחזיקו מעמד. זה טריק שיווקי, זה לא... אני לא יודע. לא כתוב. לא כתוב. למה ננווה? למה לא ניו יורק? למה לא פראג? לא יודע. למה לא עזה? לא יודע.
כאיש פרסום אני יכול להגיד לך, הוא דרך עכשיו טיזר.
הטיזר.
היא עיר מאוד מאוד גדולה, היא כאילו... דיברנו על זה, 120 קילומטר ש...
האם זו העיר הכי גדולה בעולם? אני לא יודע. יכול להיות, אני לא יודע.
אשור אז היא הממלכה הכי גדולה.
נכון, בוא, אני אומר.
והיא עיר הבירה שלה.
אני אומר. כמה שנדבר, נדבר, נדבר, שלוש גישות פרשניות, שורה התחתונה. לא כתוב למה יונה בורח. אפשר לדבר, אפשר להתפלסף, אפשר להתפלמס, אבל לא כתוב.
סיבה שנייה כדי שלא יתכוון לפי שקר,
בואו נגיד. אנחנו נגיע לזה עכשיו. ולכן צריך לשאול ולחשוב למה הכתוב מוצא לנכון להסתיר את סיבת הבריחה. בואו נחזור לפסוקים, דור מקור א'.
סליחה שאני אומר, סדרה של עבר אילנדה.
נגיע לזה. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור קום לך ננווה עיר גדולה וקרא עליה כי עלתה רתם לפניו ויקם ממנה לברוח תרשיש שם לפני אדוני. כתוב פה הוא קרא עליה. האם בציווי השליחות הנבואית לננווה כתוב משהו? מה כתוב? הוא קרא עליה. זהו רק זה. מה זה אומר? מה זה צריך לקרוא אליה? ובכלל כתוב לקרוא עליה. כאילו זה משחק, אולי זה משחק מילים שמתכתב עם המשך הפרק, שיש פה מה שנקרא ירידה בהטיות שונות, אבל מה זה הקריאה המבוקשת? במקום ירידה, עליה, עלייה, אני לא יודע. ואחרי זה יונה קם, ויקום יונה, אבל הוא בורח וירד יפו. כלומר, יונה לא באמת יודע מה התוכן הנבואה, זה לא שאמרו לו, טוב, תלך לנווה, תחזיר אותם בתשובה. הוא לא יודע, כי מה השם אומר לו? ותקרא. אני לא יודע. אז למה יונה בורח בכזה לאט מהשם? כתוב, עלתה רתם לפניי, זאת אומרת, לא צריך להיות נביא השם כדי לדעת שכנראה הקריאה העמומה והמסווגת לעת עתה, זה לא נבואת חיזוק, כן? כל אחי, אתם שלום, וכל שלכם שלום. לא, כן, יש פה קריאה שלילית.
אתה מתייחס לכי בגלל.
אני לא...
אולי זה ש.
אולי, בוא...
ש, אלתה רעתם.
בסדר, ברור לי שהוא לא בא להגיד להם מה שנקראת להם צלש, נכון?
לא, זה הקריאה.
אבל...
כבר שולחים נביא.
ולכן, בגלל שלא כתוב, וזה יסוד גדול, בגלל שלא כתוב מה התוכן של הנבואה, אז אני חושב שהסיבת הבריחה היא לא תוכן הנבואה, אלא עצם הנבואה. מדובר כאן על סירוב עקרוני, זה לא סירוב פקודה נקודתי, כי לא מתאים לי להגף מצפון, אני רוצה לבוא עם ארטילריה מדרום. לא, זה לא הסיפור פה. יש פה סירוב עקרוני, לא בגלל חשש עתידי של יונה מעצם קבלת הנבואה וביטול המהפכה האלוקית שהשם מתכנן בנינווה או לא, גם לא החשש שם העיר בו נביא שקר, ולכן יונה בורח, מארץ הנבואה, בורח לים, בורח לתרשיש, באה שכינה שורה, כלומר הוא בורח מעצם האפשרות לשמש כנביא. הוא לא בורח בגלל התוכן הספציפי, התוכן הנבואי של אותה נבואה. וכל מה שאני אומר עכשיו זה לא רק בגדר דרש, זה גם רמוז בפשט הכתובים, תראו את האבן עזרא. אבן עזרא, מה הסגנון הפרשני שלו? פשט, נכון, בוא נראה. וכאשר חיפשתי בכל המקרא לא מצאתי מילת בריחה, רק דביקה על מילת פני, כמו ומפניך אברח, ויברח יפתח מפני אחיו. והנה לא מצאתי בנבואת יונה שבח מפני השם, רק מלפני השם. וכתוב, על מי זה כתוב? חי השם מה שאמרתי לפניו, על מי זה נאמר? על אליהו, נכון? והנה כל זמן שהוא מקבל הוא מלפני השם, לפני השם, ככה צו העץ קין מלפני השם, על כן אחריו ומפניך אני אסתר, כי פני אדמה לפני השם, ועוד כתוב, לבוא בנקרת הצורים ומלקיקי הסלעים מפני פחד השם, וכתב לבוא עמהם תרשישה מלפני השם, המשכילים יבינו.
זאת אומרת,
אבן עזרא מדייק. לברוח מלפני השם, האם יונה מנסה לברוח מפני השם, או לברוח מלפני השם? לברוח מלפני השם, אין הכוונה להסתתר בצורה כזו שהוא לא יראה אותי, אלא בונה יונה בורח מעצם העמידה לפני השם. אחד האפיונים של הנביא זה כאדם שעומד לפני השם, כמו אליהו הנביא, חי השם אשר עמדתי לפניו. כלומר, אליהו מגדיר את עצמו, אני עומד לפני השם אלוקי ישראל. מי זה מי שעומד לפני השם ומוכן בכל רגע לקיים את הציווי? זה נביא. לכן יונה הוא לא בורח מפני השם, הוא נביא, הוא יודע שזה לא אפשרי. זה כמו שאני אעשה ככה, מה, זה לא יראו אותי? כאילו, ממי אני מתחבא? כאילו, מה זה הדברים האלה? לכן יונה מנסה לברוח מלפני השם. לא להימלט מהשם, אלא להימלט מהתפקיד שהשם יעד לו. יונה לא כופר במשלח. יונה מואס בשליחות. וזה הכל עוד אחת. לא מפני השם, אלא מלפני השם. ולכן המילים הראשונות של ספר של הנביא יונה, בספר יונה, בפסוק ת', ואת אלוקי השמיים אני ירא, כך אומר למלאכים. כלומר, אני לא, שלא תחשבו, לא ראתי כיפה. אני לא זרקתי את הכל. אני מאמין בשם, אי אפשר לברוח. כי יודע אני, כי בשלי השר הגדול הזה, נכון? אלא הוא בורח מלפני השם. ואולי זה מפה הכיוון הפרשני, שהוא ברח לים או לחוץ לארץ, כי שם הנבואה לא חלה, או בגלל ששם הוא חשב אי אפשר לממש את השליחות. לכן השאלה של ספר, לאורך כל הספר יונה, האם אפשר לברוח מפני השם? מה פתאום? ודאי שאי אפשר. רגע, שנייה, השאלה היא, האם ניתן להימלט מהייעוד של השליחות של האדם האנושי, השליחות האלוקית שלו? זה השאלה. כי לברוח מפני השם לא אפשרי, אלא מלפני השם. כן, מה רצית לשאול?
אם השליחות לא, אם הנבואה לא קיימת בחוץ לארץ, או על הים, או לא משנה, מה זאת אומרת, תלך לנבוא ותנבא, הרי אין שם נבואה.
לא, אתה מוציא את הנבואה, לקבלת הנבואה, אתה לא יכול לקבל אותה בחוץ לארץ.
אתה לא יכול לקבל את הנבואה.
אני לא יודע, אני אף פעם לא הייתי נביא.
קיבל את הנבואה ואז ברח לים.
אני יכול להגיד לך, שהייתי בחוץ לארץ כמה פעמים, מעולם לא קיבלתי נבואה. ואני יכול להגיד לך...
בניגוד אליך, אני גם בארץ לא קיבלתי.
אשריך, אוקיי. אנחנו בחברה טובה.
חיים לא יצא. אנחנו נבדוק את זה. משה רבנו קיבל נבואה בכל מיני
מקומות. לא בארץ. לא בארץ. משה לא קיבל בארץ. טוב, בוא נמשיך. אנחנו עדיין צריכים לברר למה יונה כל כך מתנגד, לעצם הנבואה. נזכיר, יונה, לא רק שהוא מתנגד, יונה מוכן להתאבד על זה, פשוטו כמשמעו, סעוני והטילוני על המים. All in, הוא הולך עד הסוף, הוא מוכן לחרף את נפשו כפשוטו, וגם אחרי מימוש הנבואה, והצלחתה כביכול, אנשי נביא חוזרים בתשובה, עדיין אומר, ואתה השם קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ובאמת, האל שלך הקדוש מקשה, והרי גם ההתנגדות לתשובת נינווה כבר לא תועיל. הם כבר שבו בתשובה, מה אכפת לך? אין לך מה לעשות, למה אתה רוצה למות? ולכן צריך לחזור אחורה ולפתח יותר את הכיוון הפרשני שסובר שיונה חשש מכך שיראו בו נביא שקר. אגב, ספר ירמיהו, עיון פשוט, מגלה לנו שנביאי השקר היו מציאות מאוד רווחת, חנניה בן עזור ואחרים, יש נבואה, לא חסר, כן? בפרשת שופטים אנחנו קוראים, תראו מה קורבב, נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעו. אומר הספר, מקור זין, נביא מקרבך ולא מחוץ על הארץ. אוקיי? מאחיך ולא מאחרים, יקים לך השם אלוהיך ולא לגויים. מהות הנבואה זה לא רק גילוי העתיד כמו שזה אצל הגויים, אלא הנבואה היא ביטוי להשראת שכינה על עם ישראל ודווקא בארץ ישראל. נכון, גם ישעיהו, גם ירמיהו, גם יחזקאל, גם עמוס, גם נחום, גם חבקוק, כולם מתנבאים נבואות על אומות העולם. אז אפשר לתרץ שהם פעלו אחרי יונה, אבל גם הנביא עובדיה, שפחות או יותר מקביל ליונה, הנבואה שלו היא על אדום. נכון, יש פרק אחד בעובדיה, זה על אדום, אבל זה בעצם קשור לעם ישראל, והיא לא עוסקת בחגלות ירושלים, עובדיה זה סדרה אחרת. והזדמנות, בלי נדר. בכל מקרה, יונה הוא הראשון שנדרש להפנות נבואה לגויים, ויתרה מכך, יונה הוא הנביא היחיד, שנדרש לצאת בשליחות פיזית, רילוקיישן, לצאת מהטריטוריה המקודשת שלו בארץ הקודש, וללכת לאשור, מחוץ לארץ הקודש ולנבא שם, ועל זה יונה מתרעם. מדרש בראשית רבתי מקור ח', בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליונה, קום לך לנינווה, אמר לו יונה, ריבון העולמים, מה נשתניתי? למה אתה דופק אותי? מה נשתניתי אני מן הנביאים שהם מתנבאים ממקומן אל העיירות ועל האומות, ולי אתה אומר, לך לנינווה. אני מסייג, זה מדרש, זה לא כתוב בפשט. יונה מזהה שמדובר פה בשליחות חריגה, מאוד, וזה רק מבסס את הטיעון שהוא נביא שקר. מה, אתה הולך לחוץ לארץ? איפה שם לנו כדבר הזה? מה, זה לא הולך ביחד, ולכן, או בגלל נימוש הנבואה שננביא אחזרו בתשובה, או בגלל שהוא הראשון שמנבא לאומות והיחיד שמצטווה למקום אחר, ושמה, אני מזכיר לכם, כשאדם מקבל נבואה, זה לא בפריים טיים, לא שומעים את זה ברדיו, אוקיי? והוא שומע, עכשיו לך תאמין לו, כן? לך תכחיש, לך תגיד שזה לא ככה, וברור, יונה זה דמות אלוקית קדושה, אני לא חושב שהוא חרד על מעמדו האישי או על הרפיוטיישן, השם הטוב שלו, אבל יונה בעצם נלחם כאן על הייחודיות של עם ישראל, ותראו את הבסיס דברים בפרקי דרבי אליעזר, מקור ט', מדרש פלאי, שעוסק בימות השבוע, על פי ימי בראשית, בחמישי ברח יונה מפני אלוהים, ולמה ברח? אל הפעם ראשונה של החול להשיב את גבול ישראל, זוכרים? ועמדו דבריו, מלכים ב' פרק ד', הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת. פעם שנייה שלחו לירושלים לחריבה, כיוון שעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא עשה כרוב חסדה וניחם על הרע ולא חרבה, והיו ישראל קוראים אותו נביא שקר. פעם שלישית שלחו לנינווה, דן יונה דין ולבן עצמו, אמר אני יודע שזהו הגוי קרובי תשובה אין. עכשיו עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא שולח רוגזו על ישראל, ולא יודע שישראל קוראים אותי נביא השקר, אלא אף אומות העולם. הריני בורח למקום שלא נאמר כבודו שם. הפרקי דרבי אליעזר שם דגש על החשש שתשובת נינווה כרגע לישראל, וגם החשש שהם יראו בו נביא שקר, הכל נובע מאותו שורש, אבל יש פה אינפורמציה חריגה. אנחנו יודעים על שתי הנבואות, מלאכים ב' י' ד', למאן דאמר שזה אותו בן אדם, אני לא יכול להוכיח את זה, לא יכול לשלול את זה, והנבואה בספר יונה, ופתאום הפרקי דרבי אליעזר מכניס לנו פה עוד, בין השורות, פעם שנייה, שלחו לירושלים לחריבה, כיוון שעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא עשה כבר... מה?
איפה זה כתוב?
יונה, יונה, מגת החפר, ממלכת ישראל, גונב את הגבול, הרי שם שומרים ופרדסאות, נכון? גונב את הגבול לירושלים, שגם היא מלאה בעבודה זרה, צריך להגיד את האמת. מחזיר אותם בתשובה, איפה זה כתוב? אני יודע איפה זה לא כתוב, בתנ"ך זה לא כתוב. אוקיי? אבל... אני לא יודע. לא, לפי הפרקי דרבי אליעזר זה לפני. ירובעם בן יואש, נבואה ראשונה, נבואה שנייה ירושלים, נבואה שלישית נינווה. אני לא יודע, אבל... אני אומר, לכאורה יוצא לנו מהנבואות של יונה, מה המחשה שלו? שישראל, ירושלים ונינווה זה אותו דבר. עד כדי כך, שגם להם מגיע שיונה, זה שהציל את ירושלים, יציל גם את נינווה, כי הם חשובים לקדוש ברוך הוא לא פחות מעם ישראל, ולכן יונה בורח מנבואה, ממנה עלול חס ושלום לצמוח, איזשהו חילול שם, שם ישראל. בוא נהיה את המחילתא, סליחה שאני רץ, פשוט אני חייב לסיים לפני הזמן אפילו, ויש עוד לנו עוד הרבה להתקדם. שלושה בנים הם, אחד, מקור י', תבע כבוד האב וכבוד הבן, ואחד תבע כבוד האב ולא כבוד הבן, ואחד תבע כבוד הבן ולא בכבוד האב. ירמיה, שימו לב איזה דוגמאות יש לנו פה, כן? ירמיה תבע כבוד האב וכבוד הבן, שנאמר, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. לכך נכפלה נבואתו. אליהו תבע כבוד האב ולא כבוד הבן, שנאמר, כאן לא קינאתי לשם. אלוהי צבאות הוא אומר, מה נאמר שם, אומר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר עד דמשק וגומר, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת ישב בן שפט נמשך וכו' וכו'. כן, אלא שאיף שאי בנבואתך. יונה תבע כבוד הבן ולא כבוד האב. שנאמר, והיה כמונה לברך במה כתיב, והיא דבר אדוני אלוהיה שנית למור, שנית נדבר עמו, לא שלישית. רבי נתן אומר, לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים, שנאמר, ומלאם שמותים לו לים, וכן תמצא האבות והנביאים, היו נותנים עצמם על ישראל, במשה מה הוא אומר, ואתה אם תשלח את הטעם, וכו' וכו' וכו'. יונה תובע את כבוד הבן, מי זה הבן? הבן זה עם ישראל, את כבודם של ישראל. אם יתברר שגם הגויים זכאים לתשובה, שגם הגויים זכאים שנביא השם יבוא להם ספשייל במונית, ואם גם הגויים שווים בתשובה בגלל דבר הנביא, נביא השם, אז לכאורה, מה ההבדל בין ירושלים לנינווה? להם אתה שולח נביא שחזר בתשובה, להם מה זה אותו דבר, ולכן יונה ובוח לא יכול להיות. לא יכול להיות ריבונו של עולם שהאשורים והיהודים באותה מדרגה. אז הוא תובע את כבודם של ישראל גם במחיר איבוד חייו. כמו משה רבנו עליו השלום. ואם עין, מכן הנה מספרך אשר כתבת, תביא את הכדור, אין משחק ריבונו של עולם. לא עובד לך לגוי גדול. אני, אם זה איתך או איתם, end of discussion. אני איתם. אין מה לדבר בכלל, אני איתם. ובאמת, מה בואו נראה מה התגובה של, של, של השם. האם השם מגיב לסירוב פקודה, להיעלמות, לבריחה של יונה? מה התגובה של השם לבריחה של יונה? ובזה אנחנו נסגור פה את כל הקצוות. קודם כל, נתון. לאורך כל הספר אין לנו פעם אחת שהקדוש ברוך הוא מוכיח את יונה או נוזף בו. האמירה היחידה כביכול. האמירה היחידה כביכול שהקדוש ברוך הוא יש הסתייגות מיונה, זה פרק ד' בסוף אחרי אובדן הקיקיון, היטב חר עלך. מה? אבל גם כאן, זה לא תוכחה גורפת. נגיע לזה בפרק בהמשך, אוקיי? אדרבה, אם הקדוש ברוך הוא כועס על יונה, אז למה יונה עצמו משתמש בבריחה בתור טיעון בתפילה שלו בפרק ד', תראו מקור, יונה, לא, זה לא לפניכם, קראנו לפעם שעברה, יונה פרק ד' פסוק ב', והתפלל אל אדוני ואומר, ענה אדוני, אלו זה דבר של עד היותי על אדמתי, על כן כי ידעתי, ואורך תרשישה, כי ידעתי כדך... הרי יונה, אם הוא משתמש בבריחה שלו כטיעון לתפילה שלו, אז מבחינתו התפילה, הבריחה שלו היא דבר לגיטימי, זה הטיעון שלו. ולכן, הקדוש ברוך הוא לא מוכיח אותו על עצם הטיעון והשימוש בבריחה, אבל באופן עמוק יותר אפשר להגיד שדיברנו כבר על התמיה, על העובדה שהקדוש ברוך הוא לא אומר ליונה מה תוכן הקריאה אותה יש לקרוע אל נינווה או אל נינווה, הוא לא אומר מה תוכן הנבואה, ויונה בעצם מנצל את הפרצה הזו. יונה היה חכם, הוא היה נביא. השם לא אומר לי מה התוכן הנבואי, וישר הוא בורח עוד לפני שהוא ידע. שמע, הרמטכ"ל קורא לך. רגע. מה, תראה לי, מה המצא לדיון? אין מצא לדיון. הבנתי. דיק דיק דיק. לקריבים. כן. עצם העובדה שמדובר בנבואה לגויים, עצם העובדה שמדובר בהליכה ספשייל, הליכה פיזית, לממלכת אשור, זו כבר עילה לבריחה מבחינת יונה. עכשיו, האם, אני אגיד, יונה לא סתם, יונה הוא נביא. ויונה אומר, רגע. אולי הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, משאיר לי פתח מילוט כביכול? אתם זוכרים את פרק רבי אליעזר, שמשווה בין המסירות נפש של יונה למסירות נפש של משה רבנו. תלמוד בבלי, מקור י"א, מסכת ברכות. וידבר השם אל משה, לך רד. מה ילך רד? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, רד מגדולתך. כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, ועכשיו ישראל חטו, אתה למה לי? מיד תשש כוחו של משה ולא היה לו כוח לדבר. וכיוון שאמר, הרף ממני והשמידי, אמר משה, משה הביניש, רגע, דבר זה תלוי בי. מיד עמד וחזק בתפילה ובקש רחמים, השעה למלך שכעס על בנו, והיה מכה ומכה גדולה, והיה אוהבו יושב לפניו ומתירה לומר לו דבר. אמר המלך, אלמלא אוהבי זה שיושב לפניי, הרגתיך. אמר, דבר זה תלוי בי, מיד עמד והצילו. ואתה אני חלי ואי חרפי בהם ואכלם ויעשה אוכל לגוי גדול. אמר רבי אבאו, אלמלא מכה כתוב אישה לא אמרו. מלמד את הפסוק הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כאדם שהוא תופס את חברו בבגדו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אין אני מניחך, עד שתמחו ותסלח להם. מזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עד שלא, תניח לי שאני אוכל להרוג אותם, אז משה יעשה קל וחומר, אוקיי, אז אני לא מניח לך. מאוד פשוט. אז משה מבין את הרמז ולא מניח לקדוש ברוך הוא. כן, אז הקדוש ברוך הוא לא, הקדוש ברוך הוא בא ליונה, אבל זה לא דרש, זה פשט, הוא לא מגלה לו מה תוכן הנבואי. אז מה יונה מסיק? שהבריחה מלפני השם, לפי אבן עזרא, כן, מלפני השם, זה בדיוק מה שהשם רוצה. זה מה שהשם אומר לו, זה דבר ראוי, זה דבר רצוי. עכשיו, יונה יותר מזה. יונה מסתכל על המציאות, הוא אומר, וואלה, לא רק שזה מה שהשם רוצה, הוא גם עוזר לי. תראו מקור י' ב', פרק את הרבי אליעזר, ירד יונה ליפו, ולא מצא שם עונה לרד בה. והאונייה שירד בה יונה הייתה רחוקה מיפו מהלך שני ימים. לנסות את יונה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא עליה לאונייה רוח שערה בים, והחבירה ליפו, וראה יונה משמח בליבו. אמר עכשיו, אני יודע שדרכי מיושרת לפניי. הוא חייב לטוס לברזיל, כי בברזיל אין הסכם הסגרה. הוא מגיע, מגיע לנתב"ג, לא, ברזיל, לפני 10 שעות יצאו כבר. פתאום לא היה שערה, החזירו אותם עכשיו לפה, מישהו התעלף, קדימה, סע, תדלקו, חיכינו לך. המחאה. הוא רואה השם מסדר לו הכל. עכשיו, מה המסקנה? תראו שקובע רב צדוק מלובלין, בפוקד הקרים עוד ה'. מעניין לדעת, אני לא יודע אם הוא כתב את זה בעקבות ספר יונה. יש כמה ענייני נבואה, אפילו של נביא אמת, שאין השם יתברך מראה נבואה הזו, אלא כדי לנסות. ושהרצון שלו לשמוע. ועל הדרך הסתת השטן לאברהם אבינו בעליו שלום בעקדה. העיון בספר יונה, רק בשני הפסוקים הראשונים שקראנו אותם, מפגיש אותנו עם דו שיח, אבל זה דו שיח שהוא תמיר ונעלם. הוא סודי. הוא לא כתוב. זה דו שיח בין הקדוש ברוך הוא לשליחו המובחר עלי אדמות, כלומר הנביא, וזה דיאלוג סמוי שלא מתנהל רק במילים, אלא עיקר הדו-שיח זה מה? שבין המילים או מה שלא נאמר בכלל. ועוד חיזוק למה שאני אומר פה עכשיו, כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת וירא, שכאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע ממישהו, שהוא רוצה להניש, אז הוא לא מעניין, הוא רק מסיר את ההשגחה ממנו. ואז כל הכוחות הרעים יכולים לפגוע בו. עכשיו, האם זה מה שמתחש בספר יונה? בוא נראה. אנחנו כבר תיארנו את התחושה של יונה ואת המסקנה שלו, כאשר הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא מחזיר את האונייה ממסלולה, כדי שתיקח אותו ספשייל לתרשיש. אז אם הקדוש ברוך הוא נותן ליונה לברוח, מדוע השם לא מפסיק לשלוח ליונה שליחים כל הזמן? ומה המסר שעולה מאותם שליחים? הקדוש ברוך הוא לא מתווכח עם יונה על העניין, באופן ישיר על כיבוש הנבואה שלו. אבל הוא כן שולח לו שליחים, שמעמדים אותו עם עצם הבריחה ליתר דיוק, לא פחות מאשר 8 שליחים, וכל זה רק בפרק א', שליח ראשון, והשם הטיל רוח גדולה אל הים. הרוח זה השליח הראשון. ויהי סער גדול בים. הים זה השליח השני. האונייה חישבה להישבר. זה כבר השליח השלישי. כל רק בפסוק אחד כדרך אגב. יש פה הדרגה, רוח, העליונים יותר. אחרי זה מים, ואחרי זה ממש האונייה עצמה, האונייה שלו. אבל 3 השליחים על השליחים שהם דוממים, הם לא מדברים. בינתיים יונה...
ישן.
כן, לא, הוא לא ישן, הוא עוד לא ישן. הם דוממים, גם הוא דומם, הוא שותק. ואז השם שולח לשליחים נוספים, שכבר יודעים לדבר. כן, מי זה? ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו. המלאכים זה שליח הרביעי. זה לא מספיק, לא משתכנע. עכשיו הולך להירדם, נכון? ואז מה? רב החובל. מה לך נרדם? רב החובל זה השליח החמישי, הוא כבר הבוטה ביותר, הוא הכי ישיר. מה לך נרדם? קום קרא, כמו, כן, קום קרא עליה, קום קרא אומר לו. אחרי זה שלב הגורלות, ואז המלאכים, שהם השליח השישי, הם פונים לו ישירות. ולראשונה יונה פותח את הפיו, והוא מכיר באמת אלוקית, כי יודע אני, כבשלי השער הגדול הזה. אני יודע, עליכם. ופה היה אמור להסתיים הסיפור. יונה מוטל אל מותו, מת בחניקה, במצולות, אבל השם יתברך שולח לו עוד שליח. ומי זה השליח? כן, דג גדול, תראו מה קורה, י' ד'. ואימן השם דג גדול לבלוע את יונה. ממונה היה הדג לבלוע את יונה מששת ימי בראשית. זה דג ספשייל. כתוב עליו פה, לא 100% כותנה, כתוב 100% יונה. הוא בשביל יונה, זה השליחות שלו, זה כתוב לו ב-GPS, לשם הוא צריך להגיע. אז הדג הוא השליח השביעי, ועדיין יונה לא מתעורר. הוויכוח עם הקדוש ברוך הוא נמשך, לפי חז"ל, רק כשיונה מגיע לדגה, והתפלל יונה לשם אלוקיו, ממאי הדגה, לא ממאי הדג, הדג גדול, תראו במקור תדבב, יקוד שימוני. והיה יונה 3 ימים ו3 לילות במאי הדג, ולא התפלל, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הרחבתי למקום במי הדג, דג זכר כדי שלא יצטער, והוא אינם מתפלל, אני מזמן דגה מעוברת, כן, עם 365,000 ריבות דגים קטנים, כדי שיצטער ויתפלל לפניי, מפני שהקדוש ברוך הוא מתעלה לתפילתם של צדיקים, באותה שעה זימר הקדוש ברוך הוא דגה מעוברת, ואמרה לו דגה לדג, איש נביא שבמך, שגרני, שגרני הקדוש ברוך הוא לבולו, אם אתה פולטו הרי טוב, אם נב אני בולחה עמו. מיד פלטו, כן, יש פה מה שנקרא תדלוק, אם הוא מוציא מהפה שלו, היא לוקחת אותו, ובלעתו עד אגב, היה בצער גדול מתוך הדוחק, מתוך התינוף, מיד כיוון ניבו בתפילה, שנאמר, והתפעל עינם במאי הדגה. אז הדגה היא השליח השמיני. ופה אני מסיים. שמונה שליחים הקדוש ברוך הוא שולח ליונה. יש פה מעין דוק רב, לא של קלינט איסטווד שם ברחוב הראשי של במערב, אוקיי? יש פה דוק רב רוחני נפטר בין הקדוש ברוך הוא ליונה עבדו הנאמן הנביא. ורק אחרי השליח השמיני יונה מבין את המסר, לא רק שאי אפשר לברוח מפני השם, תכלס, אי אפשר גם לברוח מלפני השם. לא כי זה לא אפשרי לכאורה, אלא כי הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שאני באמת אברח. יונה מבין שגם הוא כביכול ויתר על הקדוש ברוך הוא, אבל בשום שלב הקדוש ברוך הוא לא מתכנן לוותר עליו. זה שאתה, יונה, מפנה עורף לקדוש ברוך הוא, לא אומר שהקדוש ברוך הוא מפנה לך עורף בחזרה. פעם מישהו פגש את הרב קרליבך, בניו יורק סף 50, הרב קרליבך שהגיע לניו יורק בתחילת שנות ה-40, היה נאמן ביתו של הרייץ, אדמור השישי, הוא היה השלוח הראשון של רבי מלובביץ', היה חויזר, ישב לידו בהתוועדויות, היה מתקום רבי מלובביץ', עד שהוא התחיל עם הופעות של בנים בנות, ואז הרבי סילק אותו מלובביץ'. באמת, הוציא אותו מהחצר. ופעם אמר לו, איש, לא ימלא, שמעתי שסילקו אותך מלובביץ', זה נכון? הוא אומר, אולי סילקו אותי מלובביץ', אבל אני מעולם לא הסתלקתי מלובביץ'. ועל המצבה שלו כתוב, חסיד כבוד קדושת אדמור הרייץ. אדמור הקודם, ככה כתוב על המצבה שלו. ויש פה שיעור מאוד משמעותי עבורנו בעבודת השם. אמרנו, אנחנו יודעים תנ"ך, לא בשביל להבין דיוקים בפשט מה היה אז, אלא מסקנות בהווה. גם כשאני מוותר, גם כשאני מתייאש, גם כשנשבר לי, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מוותר עליי. אני חשבתי שאני מנודה לשמיים, שאני והוא כבר לא ביחד, זה כבר לא אותו דבר, אבל במבט מעמיק אפשר לראות באמת איך הקדוש ברוך הוא שולח לי שליחים כל הזמן, שרק קוראים לי לחזור ביחד להיות איתו שוב פעם. תראו את הנתיבות שלום. עוד איתה שם, פרשת ויקרא, ויקרא כתיב באלף זעירה, וקריא לכאור ויקר, מלשון מקרה. כל המאורעות והמקרים עוברים על יהודי, הרי הם קריאה נסתרת מהשם יתברך. הקורא ליהודי בלשון נסתר מתוך המאורעות, שוב הישראל, שוב החזור לשורשך ולמקורך, ועל דרך משל למלך ששלח את בנו למרחקים, הוא שולח אליו תדיר מכתבים, הכתובים מרמזים נסתרים, על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן, שולח קדוש ברוך הוא ליהודי רמזים נסתרים על ידי כל המאורעות עוברים עליו, שאין דבר השם אליו איך להתנהג. וכשאני יודע שהשם יתברך איתי, הוא לא עוזב אותי, הוא לא מוותר עליי, הוא כל מה שולח לי שליחים, אז גם אם אני לא מדבר איתו, אבל אני עדיין מרגיש שאני חשוב לו. הוא שומר איתי על קשר. עכשיו, מה אני עושה עם זה? זה כבר שאלה לפרק הבא, לשיעור הבא בעזרת השם. אבל יונה בעצם, אם אני מסכם, יונה מבין שיכול להיות שהשם יתברך, מה שנקרא, זה טוב לו הבריחה הזו. הוא פתח לי, יש לי פה פתח, מה שנקרא, נכון? הוא אומר לי, הדלת נעולה, אבל חלון פתוח. מה זה אומר? הוא זורק לי פה משהו, מה יונה עושה עם זה? אנחנו ניכנס יותר לפסוקים, בעזרת השם בשבוע הבא, נתחיל לצאת לפסוקים של פרק א', היום הספקנו רק שני פסוקים, אבל לראות את כל הסיפורים המלאכים, את התשובה של המלאכים, כל זאת ועוד בשבוע בעזרת השם.
השם שולח אותי לברוח ממנו, ככה מה שאתה אמרת.
נכון.
הוא עשה לי בכוונה כדי שהוא נתן ככה ואמר, תבוא אליי, אני מבריח אותי. אז למה בעצם הוא אשם?
מי אמר שהוא אשם?
טוב, רבי חנניה בן פשע אומר...